בתקופה האחרונה עולים כל מיני קולות שדנים בשאלה, וראיתי גם אתמול, נדמה לי גם בעלוני, בחלק מעלוני השבת, אולי בעיתונים, אני לא זוכר איפה זה היה, כל מיני מודעות של קוראות לתרום איברים, בעיקר מדובר על תרומת כליות, כידוע לכל אדם יש שתי כליות, הוא יכול לתפקד גם עם כליה אחת, אז יש אנשים שהכליות שלהם לא מתפקדות, והם מצאים במצב של פיקוח נפש, מצב של סכנת נפשות, השאלה היא, אם, יש איזו קריאה של קבוצת רופאים שקוראת לאנשים לתרום כליה. מה, לא שומעים? שומעים גם בלי זה, נכון? על כל פנים, יש שאלה כזאת, עולה שאלה עד כמה הדבר הזה מחויב מצד ההלכה, לגבי אם מישהו ירצה לעשות את זה או לא, זה כבר שיקול אישי שלו. אני רוצה לדון בעיקר בשאלה של המחויבות ההלכתית, ואני רוצה בעיקר היום באמת לא לפרוס את כל הסוגיה, אלא לעמוד על נקודת מבט מסוימת שבא לידי ביטוי גם בנוגע ליחיד, גם בנוגע לציבור, במידה מסוימת, לעמוד על נקודה אחת ולעמוד בה, בבחינה תן לחכם ויחכם עוד. זה דבר, זו סוגיה שארוכה ורחבה, ואנחנו רק רוצים באמת לגוע בזווית מסוימת שלה ולשתף אתכם בהירורים מסוימים שיש לי בעניין. ההלכה הבסיסית, כפי שוודאי אתם יודעים, ידועה מחלוקת רבי עקיבא ובן בתורה בסוגיה במציע דף סמך ב', שניים שהיו מהלכים בדרך והיה ביד אחד קיתון של מים, אם שותים שניהם הם מתים, אם אחד שותה אז הוא ניצל וחברו מת. והשאלה מה עושים? שם בן פטורה קבע מוטב ישתו שניהם וימותו שניהם ואל יראה אחד במיטת חברו. כך אומר בן פטורה שם. עד שבא רבי עקיבא ולימד, היכה והי אחיך עמך, היכה קודמים להיה חברך. וגם בהלכה הזו כדאי לדעת שיש באחרונים כל מיני דיונים, שדנים בשאלה מהם הגבולות של הדין הזה, ויש הרבה אחרונים היטו את הדיון בשאלה הזו לשאלה של סוג של הריגה פסיבית, כי בזה שאתה לא נותן לו מים, אתה בעצם הורג אותו פסיבית, השאלה אם יש דין יערג ולעבור בריגה פסיבית, וכולי, מביאים ראיות לכאן ולשם. אני מוכרח לומר ש... לעניות דעתי, הדיון בין בן פטורה לבין רבי עקיבא הוא דיון מסוג אחר. ולדעתי, כך עולה מדברי הרמב"ן בפירושו לתורה, סביב הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, שמביא את המחלוקת הזאת של בן פטורה עם רבי עקיבא. כך עולה גם מדברי המיוחס לרטבה בבבא מציע. המיוחס לרטבה, הכוונה, אתם בוודאי יודעים, שעל בבבא מציע יש לנו את חידושי הרטבה, מה שנקרא היום חידושי הרטבה החדשים, או הדור הצעיר כבר מכיר אותם כהוצאת מוסד הרב קוק, לבין חידושי הרטבה הנתפסים, הישנים, ששם הם כנראה לא של הרטבה, אבל שם בחידושים האלה, דברים מפרשים שבעצם מחלוקת בין פטורה ורבי עקיבא היא מחלוקת בהבנת הפסוק ואהבת לרעך כמוך. מהו הגבול של כמוך? מה זה כמוך? לכאורה כמוך זה כמוך, ואם כמוך זה כמוך, אז בין פטורה אומר כמוך עד הסוף, ישתו שניהם, ימותו שניהם ואל יראה אחד במיטת חברו. מצד שני רבי עקיבא בא ואומר, לא, וחי אחיך אימך, אחיך יכול להיות רק עם זה אימך, אם זה לא אימך, אז לא, חיי חרדון וחיי חברך, והוא קובע גבול לכמוך, שהכמוך זה כל עוד, זה לא על חשבונך. ברגע זה חשבונך, זה כבר לא כמוך. זה פחות או יותר הוויכוח הזה. הוויכוח הזה הוא פשוט, אם כי להלכה אני חושב זה די פשוט שההכרעה הרגילה היא הכרעה שפוסקים כמו רבי עקיבא, כך לכאורה מסתבר. אם כי יש בתשובות במשפט כהן הרב קוק, באחת התשובות שלו הוא מפלפל שם גם בשיטת בן פתורה. אבל לא נדון עכשיו בשאלה הזאת, אני רוצה ללכת קומה נוספת אחרי הדיון הזה. הדיון הזה של בן פתורה ורבי עקיבא הוא דיון שעוסק בשאלה של חייך קודמים לחיי חברך, במובן הפשוט, ממש חיים מול חיים. כשעל כף המאזניים עומדת כביכול או חס ושלום מיטתו של אדם, שאלה מי ימות. כן? האם עדיף שניהם ימותו, עדיף שאחד ימות. כמובן לא נעריך עכשיו בזה, אבל כדאי לדעת שכל הדיון כאן הוא כשהכיתון הוא של אחד מהם, השאלה האם הוא צריך לתת ממנו לחברו או לא, זה ברור. אם מדובר בכיתון של אדם שלישי, שרואה שני אנשים כאלה שעומדים להתייבש ולמי הוא ייתן, זאת שאלה אחרת, שעליה בוודאי יש דיון בשס, דיון שלם בסוגיות בסוף הוריות, של רואה אדם שטובע בנער וכולי, קדימויות הצלה, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, ואיש קודם לאישה, לכהנים קודם ללווים, לישראלים וכולי, כל מה שמתואר שם באותן סוגיות, ואני לא אעריך בדבר הזה, גם בזה יש הרבה מאוד מה לענות בימינו, עסקו בזה, גם עוסקים בזה לצערנו הרבה בתחום הרפואה, בבתי חולים, בתחום הפצועים בפיגועים של רבי נפגעים או חס ושלום במלחמה, הדברים האלה עוסקים בהם, וכל מי שהיה או למד רפואה או עוסק בענייני הצלה במד"א או בקורסי חובשים בצבא וכולי, יודע שיש סדרי קדימויות, לא אלה של הסוגיות בהוריות, וכבר שלמה זלמן גם בעניין הזה נדרש עד כמה מחויבים לאותן סוגיות בהוריות בהקשר הזה וכולי. זה גם כן נושא שיש מה להרחיב בו, אבל הוא לא הנושא שלנו. יש גם אופציה שלישית כמובן, ששניים הולכים במדבר או בדרך ופתאום רואים קיתון של מים, ולא שלי ולא שלך, שאלה מה עושים בסיטואציה כזאת, גם זאת שאלה. אבל שם לפחות אני יודעתי אומרת שאם נאמץ, אם נאמץ לדעתו של בן פתורה, אז ברור שאם בקיתון אחד כשהוא שייך לאחד אז שותים שניהם, ודאי כשהוא לא שייך לאף אחד ודאי שישתו שניהם. אבל אם נאמץ את עמדתו של רבי עקיבא, אני נוטה שבמקרה כזה מה יהיה הדין, מה אתם מציעים? כל דעלים כבר, ככה נראה לי כדבר פשוט. אין ברירה, בסיטואציה כזאת, כשאין גורם שלישי שאמור לתת, אז וזה רק מישהו מבין שנינו, זה כמו הוא ארבע, כן? יש ספינה שרבים עליה, אז מי שגובר, מי שזוכר בזה ראשון, הוא זה בזה שזוכר, ואז ממנו הוא גם זה שישתה. טוב, זה פחות או יותר הדבר הבסיסי, התשתית הראשונית שיש בדיון הזה, וכמו שאמרתי, הדבר הזה הוא יחסית פשוט. הדילמה מתחילה כשעולים קומה. כשאני עולה קומה, אני מגיע להלכה מסוימת שמופיעה ברמב״ם בהלכות אישות, ורב הוא באמת המתווכחים עם הרמב״ם באשר לעמדה הזאת ההלכתית שלו, ואני רוצה טיפה לציין ולעמוד, להתמודד עם הדברים האלה. אומר הרמב״ם בהלכות אישות, פרק כ"א, כידוע, אישה שיולדת חייבת להעניק את הבן. וחובת האישה להעניק את בנה אינה חובה של האישה כלפי בנה, אלא חובה של האישה כלפי בעלה. זה מחובות הנישואין שהיא חייבת להעניק את בנו של בעלה, שהוא יכול להיות גם בן שלה, אבל זה לא משנה, מבחינת הדין, חובת האב לזון את בניו עד גיל 6, ואותה חובה מוטלת כמובן בתקופה שבה הילד זקוק ליניקה, אז הוא מקבל את זה מאמו בגלל מחויבות האם לאב. והנה, אומר הרמב״ם כך, האישה כל זמן שהיא מניקה את בנה, פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה יין ודברים שיפין לחלב. פסקו לה מזונות הראויות לה, והרי מתאווה לאכול יותר, או לאכול מאכלות אחרות מפני חולי התאווה שיש לה בבטנה, הרי זו אוכלת משלה כל מה שתרצה. ואין הבעל יכול לעכב ולומר שאם תאכל יותר מדי או תאכל מאכלים הרעים ימות הולד, מפני שצער גופה קודם. כאן כבר, אם נבין את הרמב״ם כפשוטו, וקודם כל טוב, בוא נבין את הרמב״ם כפשוטו, אחר כך נגיד מה אמרו עליו אחרונים רבים שעסקו בהלכה הזאת של הרמב״ם. אם נבין את הרמב״ם כפשוטו, אז בעצם מה שנאמר כאן, שגם אם האישה, בגלל כל מיני בולמוסים שאוחזים אותה, ובגלל כל מיני מצוקות שיש לה, היא מתאווה לאכול כל מיני מאכלים שהם לא בדיוק טובתו של הרך הנולד. היא רוצה לאכול, נדע, מאכלים חריפים, שמנים, עתירי שומן ועתירי קלוריות, עתירי לא יודע מה, כל מיני דברים שפוגמים באיכותו של החלב, בכמות החלב שהיא יכולה להעניק את הוולד. אומר הרמב״ם, זאת, אם היא רוצה, הרמב״ם לא מזמין אותה לרצות, אבל אם היא רוצה, כן? אז הבעל לא יכול לכפות אותה שלא לאכול את הדברים הללו, מפני שצער גופה קודם, אף על פי שלכאורה, אם תאכל יותר מדי או תאכל מאכלים הרעים, ימות הוולד, כך אומר הרמב״ם. זאת כאן כבר, לכאורה, על כף המאזניים, עומדת סיטואציה שבה מצד אחד רווחתה של האישה, ומצד שני סכנת ולד, סכנת מוות של הולד. שכאן נפעיל את העיקרון של צער גופה קודם, דהיינו חייך קודמים לחיי חברך, זה לכאורה לא פשוט. באחרונים נוטים, בגלל הקושי הזה, נוטים להוביל את כוונת הרמב״ם לאחד בשני קצוות, ששניהם שווים מבחינה זאת. או קצה אחד, שאם האישה לא תאכל את הדברים הללו, היא מסכנת את עצמה. כי יש לה איזה חוליה תאווה שיכולה לבוא גם לידי סכנה. ואז שוב זה ממש חייך קודמים לחייך חברך. או בכיוון ההפוך, שגם הוולד לא ימות, אלא שהוולד יהיה לו צער, יגרום לו איזה סבל מסוים, אבל למות הוא לא ימות. אז כמובן, אז אין פה צד של סכנת נפשות, אלא של צער מול צער. בקיצור, יש כאלה שאו שמושכים את החבל לכיוון של סכנה מול סכנה, או לכיוון של צער מול צער. ואז כמובן בזה פותרים את הבעיה. אבל כפי שהדברים עולים באופן פשוט מלשונו של הרמב״ם, נראה שהמתח הוא של צער מול סכנה. ואף על פי כן, צער גופה קודם לסכנה. כך, לכאורה יוצא מדברי הרמב״ם. בדרך הזאת, בהבנה הזאת שאני מציע לכם כרגע בדברי הרמב״ם, כך גם הבין הבית שמואל, באבן העזר, בהקשר לסוגיה שהוא עסק בה, הוא מצטט את הרמב״ם הזה ומוכיח ממנו את הכיוון שאמרנו כרגע. אבל המהלך הזה הוא כמובן בעייתי, כי לכאורה הוא מנוגד למצוות התורה, לא, או לאיסור שכתוב בתורה, לא תעמוד על דם רעך. גם חובת הצלה של תשיבם, וגם לא תעמוד על דם רעך. והאישה הזאת בעצם כאן עומדת על דם הוולד, בגלל עניין של צער ושל נוחיות. והרי לכאורה ברור שכל הצלה כרוכה באיזה מאמץ. כשאתה רואה מי שטובע בנהר ואתה צריך לקפוץ למים, זה כרוך במאמץ. יכול להיות שיש לך צער מזה. כשאתה הולך לפדות שבוי, מצוות פדיון שבויים, גם היא כרוכה במאמץ. כרוכה במאמץ כלכלי, במאמץ פיזי, כל מיני מאמצים. לא יעלה על הדעת שאדם לא יציל את חברו. ובכל זאת, כאן הרמב״ם קובע שצער גופה של האישה קודם לסכנת הוולד. אני מדגיש, קודם שאני אבוא לפתרון, אני חייב להדגיש שצריך בוודאי לקבוע גבולות לדבר הזה. כי אחרת אנחנו ניצור חברה שבה ממש איש את רעהו חיים בלעו, שלא יהיה אכפת לאחד מחברו. בוודאי צריכים לקבוע גבולות לדבר הזה. אני גם לא חושב שלי די ברור, אם האישה הזאת הייתה באה לרמב״ם להתייעץ איתו מה כדאי לעשות, אני מתאר לעצמי שהוא היה ממליץ להמשיך להניק ולסבול לצער הגוף למען הוולד. אבל כשבאים כאן לעמדה ההלכתית, עד כמה היא חייבת לעשות כן, לא עד כמה ראוי לעשות כך, אלא עד כמה היא חייבת לעשות כן, הרמב״ם כאן הכריע הכרעה של צער גופה קודם. עכשיו, אחרי שאני אמרתי את ההסתייגות הזאת, אני רוצה לטעון שלכאורה בוקע ועולה מהרמב״ם היסוד הבא. בדרך כלל, חובת הצלה היא חובה נקודתית. דהיינו, יש אדם שברגע נתון נמצא בסכנה, וברגע נתון אני אמור להיחלץ להציל אותו. ואז אני עושה מאמצים באותו רגע, אם זה מאמצים כלכליים, מאמצים פיזיים, כל מיני מאמצים שככה או אחרת אני עושה מאמץ, אני קופץ למים, יכול להיות ששוב הטמפרטורה בחוץ היא לא הכי סימפטית, ואני קופץ למים, קר לי, אני קצת אפילו, יכול להיות שאצטנן קצת, אבל אני קופץ המים, מוציא אותו, רואה בן אדם הולך ליפול, הולך ישר רץ בריצת אמוק, מגיע עד לשם, תופס אותו, מחיה אותו, עושה לו הנשמה, למרות שאולי הוא לא בדיוק האדם שהכי מריח טוב וכו', אז אני עושה לו הנשמה, אני גם סובל קצת, אבל אלה רגעים, זאת משימה שאדם לוקח על עצמו לעשות בזמן הנתון. היא פעולה שקצובה בזמן, קצובה במשאבים, קצובה במה ש... בדרישה שנדרשת מהאדם. גומר אדם לעשות את זה, שב לחייו, למהלך חייו התקין והסדיר והנורמלי. בסיטואציה שלפנינו מדובר באדם שנדרש ממנו בעצם לא לעשות מעשה חד פעמי של הצלה, אלא נדרש ממנו בעצם לשבש את סדרי החיים הנורמליים שלו. האישה הזאת רגילה בכל בוקר לקום ולאכול קצת כמה, שלושה, ארבעה בורקסים, חמש חביתות, שמונה, לא משנה מה שהיא רגילה לאכול. היא רגילה לאכול מאכלים כאלה, עתירי שומן, עתירי חלב, עתירי חריפות ועתירי אלכוהול, או לא יודע מה, וזה לא בדיוק הכי דבר הכי מתאים לבלד, אבל זה סגנון חייה. זה, כך היא רגילה לחיות. עכשיו אתה בא ואומר לה, תשמעי, את צריכה להעניק, ולשנתיים הקרובות, הנקה לפחות לפי חז"ל, ודאי לפי גזירת חז"ל של כבדלת חודש שמונעים מאישה להינשא, כן, גרושה ואלמנה, עד שתגמור להעניק את הוולד, אז שתגמור את הוולד זה כבדלת חודש, אבל נדבר על 24 חודש, נדבר אפילו על שנה אחת, כן, תקופה לא קצרה, שבה היא צריכה עכשיו לסגל לעצמה אור החיים, נקרא לו בלשון ימינו, טבעוני, צמחוני, כזה, והיא בדיוק באופייה, באישיותה, היא ההפך הגמור מזה. טוב, עכשיו תשימו לב היטב שדווקא הרמב״ם שמודע למאכלים ולבריאות של מאכלים וכו', עדיין הוא אומר, הוא כשיכתוב בהלכות דעות, יגיד לך איך כדאי, מה כדאי לאכול, ואיך כדאי לאכול, ומה לאכול, מה לא לאכול, הוא יכתוב את הדברים האלה, אבל כמובן, בסופו של דבר, כל אדם קובע על עצמו את סדרי חייו. ורגע שאדם קובע לעצמו את סדרי חייו, וכאן נדרש, או אני מציב איזו דרישה בפני האישה הזאת שלפנינו, ואני אומר לה, בעצם שבשי את סדרי חייך, כל זה בשביל שהילד הזה יוכל לחיות, אז אומר הרמב״ם, זה צער גופה קודם. כך אומר הרב. יש להבדיל בין דרישה מן האדם להציל כשזה לא משבש לו את סדרי החיים שלו באופן שוטף, אלא כמובן תמיד כל הצלה נדרש איזה שיבוש נקודתי, זה ברור, זה חלק מהדרישה. אבל בסופו של דבר האדם שב לדרכו, למעשיו, לאורחות חייו הרגילים. במקום שבו נדרש מן האדם לשבש את מהלך חייו הנורמלי, מה שהוא היה רוצה לחיות בצורה הרגילה שהוא רגיל לחיות, בשביל מאן דהוא אחר, כאן הרמב״ם מציב גבול, גם לכאורה במחיר סכנת אותו ולד. זה דבר מהפכני. אם אני צודק בהבנה הזאת, אני אומר שוב, יש כאלה שהבינו כך את הרמב״ם, רבים בגלל הקושי במהלך הזה גם לא נטו להבין כך את הרמב״ם, כיוון שראו במהלך הזה כמובן מהלך מהפכני, כמו שהסברנו. כן? לבוא ולהגיד שסדר חייו, אורחות חייו של אדם קודמות, כן? או קודמים לחיי הולד, זה דבר שמאוד מאוד יטריד את הפוסקים, ומפני זה נטו כל אחד להוביל את הדברים לכיוון שלו. אבל כמו שראינו כאן, לכאורה פשטות לשון הרמב״ם היא ברוח הזאת. וכמו שאמרתי לכם, הבית שמואל גם נטע להבין כך את הרמב״ם, הוא אפילו מביא את הדברים האלה בהקשר הזה. ואני רוצה להביא אולי ראיה לכיוון, להלך המחשבה הזה, מתוך הרמב״ם עצמו בהקשר אחר. כולנו יודעים, יש סוגיה של המבזבז, על לבזבז יותר מחומש. אדם נדרש לתת צדקה, אז המקסימום שהוא נדרש לתת, הוא נדרש לתת עד גבולות החומש. כך אומר, כך אומר את הגמרא, וכך נפסק להנחה גם ברמב״ם. והרמב״ם כשהוא בא לדגים את הדברים, הדוגמה לא מובאת בגמרא, אבל הרמב״ם כשהוא בא לדגים את הדברים, כשהוא אומר לבזבז על לבזבז יותר מחומש, הוא מביא דוגמה של אדם שנמצא בשבי. אדם שנמצא בשבי, נפל בשבי, וצריך להשקיע בשביל לפדות אותו ולהוציא אותו מן השבי, אומר הרמב״ם, צריך אדם לתת 20% מנכסיו, חומש מנכסיו, לטובת העניין. אבל אומר הרמב״ם, ברגע שאדם נתן את אותם 20%, אין עליו לתת יותר. אולי אני אשתדל לצטט את דברי הרמב״ם. כן? כך אומר רמב״ם פירוש המשנה לפאה. אבל השתתפותו בממונו יש לה גבול, והוא חמישית ממונו, ואינו חייב לתת יותר מחמישית ממונו, אלא אם עשה כן במידת חסידות. ואמרו נמנו באושה להיות אדם מפריש חומש נכסיו למצווה. אם ראה אדם שבויים, הרי הוא טל עליו לבדותם כמו שציווה השם, או רעבים או ערומים, הרי הוא טל עליו לאכילם ולחסותם כמו שאמר השם, די מחסורו אשר יחסר לו. והרי הוא חייב להשלים להם כל מחסורם, כל זמן שמחסורם או צורך פדיונם, הוא פחות מחומש ממונו או חמישיתו. אבל אם הם צריכים יותר מחומש ממונו, נותן החומש בלבד ומסתלק. ואין עליו חטא במנעו מהשלים כל מה שהם צריכים, כיוון שהוא יותר מן החומש. אז אומר הרמב״ם, הגבול הוא חומש. זאת אומרת, אם ניקח את הדברים עד הקצה, וננסה להבין אותה. יש שבוי שנמצא בשבי, ויש לי $1,000,000 בחשבון שלי, אני צריך להקדיש $200,000 לטובת פדיונו. זה אני חייב לעשות. יותר מזה אני לא חייב. זאת אומרת, אם השובים דורשים $250,000 בשביל לבדות אותו, אז אני נותן רק 200 ואני מסתלק. אף על פי שהמחיר יהיה שהאדם הזה יישאר בשבי. אומר הרמב״ם, זה לא מוטל עליך. ולמה לא תקדיש יותר מזה? אז הרמב״ם בהלכות חרמים פוסק כך. לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו. בסוף הלכות חרמים, בפרק ח' הלכה י' ג', אומר הרמב״ם שם, והעושה כן עובר על דעת הכתוב, שהרי הוא אומר מכל אשר לו ולא כל אשר לו, כמו שבאמרו חכמים. ואין זו חסידות אלא שטות, שהרי הוא מאבד כל ממונו ויצטרך לבריות, ואין מרחמים עליו. ובזה וכיוצא בזה אמרו חכמים, חסיד שוטה מכלל מבלי עולם, אלא כל המפזר בממונו במצוות, על לפזר יותר מחומש, ויהיה כמו שציבו הנביא מחלקל דברה במשפט, בין בדברי תורה, בין בדברי עולם, אפילו עם קורבנות וכו' וכו'. אם כן, אומר הרמב״ם, יש עיקרון שאדם צריך גם להשאיר לעצמו מסגרת שבה הוא יוכל לתפקד בצורה נורמלית. לכאורה, וזה כולנו יודעים, למדנו השנה בהתרעה, למדנו גם את הפרק הראשון, ושם כל מי שלמד גם מעבר לדפים שלמדנו בלימוד השוטף, ודאי נתקל בכך שבדף ח' שם הגמרא מדברת של אשר לחרב לחרב, אשר לשבי לשבי וכו', ששבי כולו יתנו בשבי, יש בו כל הסכנות שבעולם, גם חרב, גם רעב וכו'. שבי זה הדבר הכי קשה, יש בו גם סכנת נפשות, והרמב"ם כותב, פוסק את זה, מביא את זה בפסקיו להלכה. אז אם כן, יוצא שגם אם אדם נמצא לכאורה במציאות של סכנה, הרי אותו שבוי, אם לא יבדו אותו, אפשר שהוא יהיה בסכנת חיים. לא רק אפשר, הוא ודאי כבר נמצא בסכנת חיים. לכאורה, אם נדרש לצורך פדיון שבויים לעשות בשבילו איזושהי פעולה בשבת, אז נעשה את הפעולה הזאת בשבת, כי פיקוח נפש דוחה. ובכל זאת, כשאדם נדרש לתת מנחסיו, מציב הרמב"ם גבול של חומש ותולו. וזאת למה? אומר הרמב״ם, כי האדם הזה גם צריך לחיות ממחרת, וצריך שיהיה לו תנאי מחייה רגילים. זה לא שיהיה לו סכנת נפשות, הרי גם הוא ייתן את כל לחושו, אז הוא יצטרך לבריאות נניח. אבל גם אני שנזכרת לבריאות, בדרך כלל אנשים שורדים. גם את הדבר הזה. אבל כמובן זה שיבוש גמור של סדרי החיים. שוב גם כאן אנחנו רואים ביטוי לאותה נקודה שדיברתי עליה קודם. שכשמדובר על חובת הצלה, אז יש להבחין בין חובת הצלה נקודתית, שבה אדם נדרש למאמץ, אולי מאמץ גדול, אולי מאמץ אינטנסיבי, אבל בנקודת זמן נתונה, שבה הוא משקיע את אותה השקעה לעשות את אותו דבר באותו רגע שהוא נדרש אליו, עד גבולות מסוימים, ומיד אחר כך, יום, יומיים, שעה, שעתיים, לא משנה עכשיו כמה זמן זה נמשך, כי אני לא, ברור שכאן גם כן, זה חלק מהעניין, מה נקרא שיבוש סדרי החיים, מה לא נקרא. אבל ברור לנו שבשתי הדוגמאות שהבאנו, גם דוגמת ההנקה, וגם הדוגמה הזאת של פדיון השבויים, שתי הדוגמאות האלה בעצם מביאים אותנו לאותה הבחנה שמדובר בדברים, באיזשהו מהלך מתמשך של שיבוש סדר החיים הנורמטיבי של אותו אדם, כן? כשמנגד עומדת סכנת הבלד, או עומדת סכנת אותו שבוי, ואדם לא נדרש, לדעת הרמב״ם, להשקיע את כל המשאבים שלו, ואומר הרמב״ם צער גופה קודם, ואומר הרמב״ם גם שאותו רצון שלו, אותו צורך שלו, להמשיך לחיות, שלא יוטל על בריאות וכו' וכו', גם זה שיקול לגיטימי, כשמדברים במערכת כזאת. אז אם כן, מה שאני רואה כאן, שברמות הדרישות שנדרשות מן האדם, גם מדובר במצב של סכנה או פיקוח נפש של הזולת, שאם היינו משתכלים רק במשקפיים של הלכות שבת, ודאי היה מוטל עלינו לחלל את השבת, גם ביסורים דורייתא, בשביל להציל את האדם הזה, כשיש ילד שמסוכן ליניקה ואינו יכול לנהוג, אז שואבים לו חלב גם באיסור דורייתא ונותנים לו, כי אלה חייו של הילד, וודאי משקיעים גם בשביל פיקוח נפש של פדיון שבויים גם בשבת. ואף על פי כן, כשאדם נדרש לשבש את כל סדרי חייו, שם אנחנו מציבים איזשהו גבול, כך לפחות הרמב״ם, מציב את הגבול הזה של צער גופה קודם בסדרי החיים של האדם, סדר חייו השוטף, יכול להיות ש עומד בפני אותו פיקוח נפש. טוב, אז כאמור, מה שבעצם, ואני אומר את הדברים האלה, ואני מדגיש, אני אומר אותם גם ביסוס, כי אינם דברים פשוטים אצלי, כי מדובר בסך הכל, בסופו של דבר בסכנת נפשות, אבל נדמה לי שאין מנוס לפחות מלהבין את הדברים כך ברמב"ם. אני רק מדגיש שלא יבוא מישהו ויתאה ויתחיל להגיד, טוב, בפדיון שבויים הרי המצווה לא מוטלת רק עליך, תמיד יש עוד אנשים שנמצאים בזירה, אתה תיתן את ה-20%, ודאי יימצא מי שייתן את הסכום הנוסף. אז על זה אני לא מדבר, ברור שאם יש דבר כזה, על זה אנחנו לא מדברים רק על הסיטואציה הזאת, אלא הרמב״ם גם מציב בפנינו סיטואציה שבה יכול להיות שבדי במנקת מדובר שם באופן פשוט, שהיא זאת שמניקה, וכרגע לפחות אין איזשהו, אין אופציה אלטרנטיבית. וגם בנוגע לפדיון הנפשות, הרמב״ם לא אומר בדבריו, כשהוא אומר, אתה לא צריך לתת יותר, הוא לא אומר, בגלל, אתה אל תיתן יותר, כי ימצא מישהו אחר שייתן. הוא אומר, אתה לא צריך לתת יותר. מה יקרה עם אותו שבוי? זה לא עניין שלך. אתה נותן את שלך ואתה הולך. גם אם בסופו של דבר לא ימצא מי שייתן יותר, אז אתה את שלך עשית. אתה לא צריך לתת, אתה לא צריך לעשות יותר מזה. כמובן, הדברים האלה, אם אנחנו נשארים עדיין בגבולות הפרט והיחיד, אז הדברים האלה באים לידי ביטוי לשאלה שבה פתחנו. אז כאן יש מקום לדון בדבר הזה. מצד אחד, לכאורה, השאלה עד כמה נדרש אדם לעשות מעשה כזה של חייב לתרום איבר שלו כדי להציל את, את חברו. אז אין פה בדרך כלל, לפחות ודאי ברפואה המודרנית, והיום זה כבר באמת הרבה יותר טוב, גם מבחינה מעשית, בתקופת השיקום והריפוי שאחרי העסק הזה, היא ודאי בסך הכל סבירה, לא מדובר בשיבוש סדרי החיים, מדובר יום, יומיים, אולי בגבולות של שבוע נניח, משהו כזה, בדרך כלל, שוב, מצבים רגילים, אם אין הסתבכויות, אז מצבים רגילים חוזרים למסלול תקין. צריך לזכור רק שכמובן מכניסים לסכנה שבינתיים שתי הכליות שלך עובדות, אבל אתה נותן אחת מהן, גם חס ושלום יכול להיות בהמשך הדרך שאתה בעצמך עשוי או עלול להזדקק לאותה כליה שאותה אתה תורם עכשיו, אבל זאת שאלה שיש מקום. כאמור להגיד שבאשר הוא שם לפחות כרגע המצב הוא אפשרי. השאלה, אז כאן אני רואה, אומנם לא מדובר כאמור בשיבוש סדרי החיים, אבל גם זה לדעתי נמצא במידה רבה מעבר לגבולות שניתן לחייב אדם. ועל זה אתם ודאי כולכם מכירים, אם לא אז אני לפחות לאותם בודדים כאן שלא מכירים את תשובת הרדב"ז הזאת, אז אני אזכיר אותה, שהרדב"ז בעצם עסק בשאלה קרובה מאוד לדיון הזה, והשיב את מה שהשיב, ואני אצטט את דבריו. שם הרדב"ז דן אם אדם צריך להכניס את עצמו לסכנת איבר כדי להציל את חברו הצלה שלמה. ואז תשובתו היא תשובה, זו מידת חסידות. התשובה נמצאת בתשובות הרדב"ז ג' סימן תפרש כף זין. הרדב"ז עונה כך, תשובה זו מידת חסידות, אבל לדין יש תשובה. מה לסכנת עבר דשבת שכן אונס דעתם ישמעיה? וכך אין סכנת עבר דוחה שבת. אבל שיביא הוא האונס עליו מפני חברו לא שמענו. ותו דילמה לידי חתיכת עבר, אף על פי שאין הנשמה תלויה בו, שמה יצא ממנו דם הרבה וימות, ומה יחזית דדם חברו סומק תפי, דילמה דמה דידי סומק תפי. הוא אומר, יכול להיות שיש בזה גם סכנת נפשות, זה לא בדיוק סכנת עבר, יכול להיות בזה גם סכנת נפשות. ואז הוא נותן את הטיעון הנוסף, שלעניות דעתי הוא הטיעון המכריע, למרות שהוא הכי פחות הלכתי מבין טיעוניו לכאורה. אבל אומר הרדב"ז, ותו דכתיב דרכיה דרכי נועם, בכל נתיבותיה שלום, וצריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים אל השכל והסברה, ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמא את עינו או לחתוך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את חברו? ילקח איני רואה טעם לדין זה אלא מידת חסידות, ואשרי חלקו מי שיוכל לעמוד בזה. ואם יש ספק סכנת נפשות, הרי זה חסיד שוטה, תספק עד ידי עדיף מוודאי דהב. זה אומר כאן, פחות או יותר, שאם מדובר בספק סכנה כלשהו, ופה זאת שאלה איך מגדירים ספק סכנה, כי בכל הליך כזה יש סיכון כלשהו של הסתבכות. לכן, בכל הליך הזה יש צד מסוים של ספק סכנה, שאלה איך קובעים ספק סכנה, כי מצד אחד, כאמור, כל הליך כזה הוא כרוך בסיכון מסוים, אבל מצד שני יש גם אחוזים. היום, בסך הכל, כשעושים ניתוחים כאלה, 98-99% מן הניתוחים עוברים בשלום, ואולי אפילו למעלה מזה, אז השאלה אם אדם צריך להתחשב גם באותו אחוז כדי להגדיר את זה כספק סכנת נפשות, אבל הוא עושה את זה רק כשהוא אומר לך שאם יש ספק סכנה, אז לפני כן הוא דיבר על מידת חסידות, הוא אומר שזה כבר חסיד שוטה, שזה הוא לא רוצה לתת לאדם לעשות דבר כזה. אבל אם נניח שמצד כללי ספק סכנה זה לא נשאף ספק סכנה, לא היינו מגדירים את זה כספק סכנה, ודאי על פי היסוד גם ששומר קטעים השם, שפרוצדורות שנעשות בסדר החיים השוטף, הרגיל, שאנשים עושים את זה ולא חושבים שהם נכנסים כאן לאלמנט של סכנה, אז יכול להיות שזה לא יוגדר כאלמנט של סכנה, אז עדיין, גם אז הוא לא הולך להביא את זה למצב של חיוב, אלא למצב של מידת חסידות, מי שרוצה, אשרי מי שיכול לעמוד בזה, אבל חיוב כאמור הוא לא חושב שיש מקום לחייב דבר כזה, והסברה היא פשוטה. קשה מאוד לומר שההלכה תדרוש דבר כזה מן האדם, זה לא מסכים אל השכל ולסברה. זאת אומרת, גם כשאדם נדרש, וזה הכל על אותו קו שבו אנחנו צועדים בעצם מתחילת הדרך, שגם כשהתורה דורשת מאדם לעשות למען זולתו, אני מדבר כרגע במישור המחייב, לא במישור המוסרי של מה ראוי לעשות ומה כדאי לעשות וכו'. ומה שהם מחייבים, לא מחייבים את האדם מצד אחד לשבש את סדרי החיים, כמו שאמרנו, אבל פה גם לא מחייבים את האדם לעשות מעשה שהנטייה הבסיסית של האדם היא נטייה, אדם נורמלי, ממוצע. שוב, יש, תמיד יש צדיקים מיוחדים ויש חסידים מיוחדים שמוכנים לעשות צעדים יותר משמעותיים, אבל באדם נורמלי, אדם ממוצע, הוא בדרך כלל יש לו איזו רתיעה בסיסית מן הדבר הזה. וכאן, כשלאדם יש איזושהי רתיעה בסיסית מן העניין, על זה אומר הרדב"ז כאן, דרכי הדחנון, משפטי התורה צריכים להיות מסכימים אל השכל ולסברה, ודבר כזה שאינו מסכים אוטומטית עם השכל והסברה, שתהיה דרישה חיובית, כן? דרישה שמכריחה את האדם, זה לכאורה לא קיים. אז כאמור, אני אמרתי, אני בפירוש לא בא להכריע היום בשאלות האלה, אם כי לגבי הנקודה, אם מוכרחים בעניין הזה, אז לדעתי זה ודאי שאי אפשר להכריע. אפשר לקרוא לאנשים, להגיד שזה כדאי ורצוי וכו', ואני את זה אני משאיר לכל אחד מאחד מכם לקרוא את המודעות השונות ולהחליט אם הוא מוכן להיות חלק מן המערך הזה או לא. אבל אני מדבר כרגע במישור המחייב, ואני יודעתי בוודאי ודאי קשה להגיע לרמת חיוב שתדרוש מן האדם חויבות ברורה לעשות כן. זה אין לי בפירוש בעקבות הרדב"ז ובעקבות הדברים שגם הבאנו מהרמב״ם בנקודות הקודמות, נראה לי שקשה לדרוש מן האדם, אני לא חושב שאפשר לחייב את הדברים האלה. אבל אם אני כבר עוסק במישור הפרטי הזה, אני מבקש לעשות, אולי גם לתת איזושהי נגיעה ציבורית יותר, רחבה יותר, שנוגעת למישור של, לא של חיי הפרט, אלא של, במישור של ציבור. לדבר שקרוב גם כן לנקודה הזאת, על זה יש לי גם כן איזושהי תובנה מתוך סוגיה מסוימת, ויש לא הכל מסכימים איתי, ובצדק לא מסכימים, לא כולם מסכימים איתי, כי באמת, כמו שאמרתי קודם, גם אני לא לגמרי מסכים עם עצמי, כי יש פה מקומות, מקום להתלבט לפחות, אלה דברים שנוגעים לענייני נפשות, אז זה דברים שצריכים תמיד הרבה הרבה יותר זהירות והרבה יותר מתינות בהתייחסות אליהם. אבל שוב, כיוון שכבר הכתרתי את דבריי, בתחילת דבריי, שאני רק מעלה הרהורים מסוימים בלי לסגור אותם, אלא מבחינת תן לחכם לחכם עוד, אז אני רוצה להציף כאן עוד נקודה אחת, שלדעתי יש לה מקום לשקול אותה כחלק מערכת שיקולים הרבה יותר רחבה, והיא נוגעת להרבה מאוד סוגיות ונושאים. אני אולי פעם עסקנו בזה בישיבה, מי שלא יודע, יש פה אולי רק הדורות המבוגרים, שעסקנו פעם, לא זוכר לפני כמה שנים, בחנוכה, אולי מוטי זוכר, מתי עסקנו בחנוכה בסוגיות של ניהול מדינה?
שבע שנים.
אז לפני 7 שנים עסקנו בזה, ואני זוכר שאז נגעתי בנקודה הזאת, אז אני עכשיו מרשה לעצמי להציג בפניכם דילמה שכבר אז התלבטתי בה. ואז אני רק אזכיר את השאלה ששאלתי אז. בעניין זה שאלתי שאלה, כיצד מדינה יכולה להקצות משאבים לספורט ונדע מה, לקולנוע, כשאחר כך באים לסל הבריאות, והשבוע רק שמענו שהנה סל הבריאות אישרו השבוע את הסל החדש לשנה הבאה, ויש תרופות שנכנסו לתוך הסל, תרופות שלא נכנסו לתוך הסל, ומדובר בתרופות שמצילות חיים. ולכאורה השיקול הבסיסי שלנו היה צריך להיות שדבר ראשון בתקציב המדינה היינו צריכים להגיע למסקנה שהפעולה הראשונה ששר האוצר או מדינת ישראל הייתה צריכה לעשות, להחליט, קודם כל ניתן לרפואה את כל מה שהיא צריכה. כן? שסל הבריאות יכלול בתוכו את כל התרופות של כל אדם ואדם כדי שיציל את חייו. זה מדי דבר ראשון. נכון? כך מסתבר. ואחר כך ניתן לביטחון, גם כן, שמגן על מדינת ישראל, גם כן ניתן את המקסימום, את כל מה שהוא צריך, חס ושלום, לקצץ בתקציב הביטחון ברמה כזאת או אחרת. כמובן, יש מקום לדון, פנסיה של אלה, צריכים לעשות את החשבונות, אבל בסך הכל, אלה המגזרים שצריכים את הכל. יהיה פה מי שיוסיף, ודאי שלישיבות צריכים לתת, גם הם פיקוח נפש, צריך לתת להם, ניתן גם לישיבות, בסדר? כדי שלא נקפח את הישיבות. אבל אחרי כל שלושת המשרדים האלה החשובים ביותר, כן? אז כמובן, עד שאני מגיע לספורט, לתת איזושהי מדינת תקציב, מהתקציב שלה, סכומים מסוימים לצורך, אני יודע מה, תחרויות טניס או תחרויות כדורגל, זה יהיה בשולי הדברים. ואם מדינה תשקיע בכלל בגינון ובעיצוב הכניסה לעיר זאת או לעיר אחרת, או בעיצוב הכנסת, או בשיפור המושבים של שרי ממשלת ישראל וכיוצא בזה, לכאורה אלה צריכים להיות תמיד תחתית הסולם, ובמשאבים שיש למדינת ישראל בכלל אף פעם לא יגיעו לשם, ודאי לא קולנוע ולא שום דבר אחר. כך לכאורה. והשאלה אם באמת היינו רוצים להל מדינה בצורה שכזו. קודם כל, לא עושים את זה, אתם יודעים, יש במדינת ישראל, תקציב המדינה, יש נותנים גם לספורט וגם לקולנוע וגם לתיאטרון וגם לכל מיני דברים אחרים שהם חשובים יותר, חשובים פחות, נותנים גם להם. אבל אני מדבר כרגע מנקודת מבט של הלכה, עד כמה באמת הדבר הזה לגיטימי, כשלכאורה מדובר כשבאמת חיי אדם מוטלים על כף המאזניים. ולזה אני באמת רוצה רק להתייחס, להביא כאן את תוספתא ממסכת בבא מציעא. והיא מובאת גם נידונה בגמרא בנדרים דף פ'. ושוב, רק להציב את הדילמה, להגיד כיוון מסוים שנראה לי עולה מפשט הסוגיה, למרות שגם שם האחרונים מאוד התקשו בהבנת המתח שמתקיים שם בסוגיה. ובזה שוב אני נותן נקודות למחשבה, ובעזרת השם אולי יבוא היום שהדברים גם יתבררו גם אצלנו. התוספתא אומרת שם כך: מעיין של בני העיר, הן באחרים, הן קודמים לאחרים, אחרים ובהמתם, חיי אחרים קודמים לבהמתם. רבי יוסי אומר, בהמתם קודמת לחיי אחרים, בהמתן ובהמת אחרים בהמתן קודמת לבהמת אחרים. אחרים וכביסתן, חיי אחרים קודמים לכביסתן. רבי יוסי אומר, כביסתן קודמת לחיי אחרים. כביסתן וכביסת אחרים, כביסתן קודמת לכביסת אחרים. בהמת אחרים וכביסתן, בהמת אחרים קודמת לכביסתן. טוב, יש פה. קיצור, אני אזכיר את הדילמות המרכזיות שהן אלה שמעניינן. מדובר בעצם בעיר שנובע בה מעיין, ויש שם מים. והמים האלה מספיקים לשתיית תושבי העיר הזאת. אבל יש בצמוד אלינו עיר נוספת שאין לה מים. לא, אין מים. שאלה מה עושים? אז כמובן, אם זה יש, זה מאה שתייה בשביל בני העיר הזאת, מול מאה שתייה של עבור בני העיר אחרת, חייך קודמים לחיי חברך. כאן כבר מדובר בציבור, אבל זה אותו דבר, אותו עיקרון. חייך קודמים לחיי חברך, ממילא הם קודמים לחיי אחרים. אבל מה עם הדילמה, אם יש לי מים להשקות את הבהמה? האדם של העיר הזאת כבר שתה, אבל יש עוד קצת מים. והמים האלה שיש עדיין במעיין הזה יכולים להספיק או לשתייה עבור בהמת בני העיר הזאת או עבור לתת אותה לאנשי עיר אחרת. כאן נחלקו כבר התנאים. חיי אחרים קודמים לבהמתם, זאת דעת תנא קמא. ורבי יוסי אומר, בהמתם קודמת לחיי אחרים. ודילמה יותר סבוכה מופיעה בהמשך. אם נותרו מים אחרי הבהמות או נותרו מים לצורך כביסה, כדי לחפש את הבגדים של בני העיר הזאת, וכשבני העיר אחרת אין להם מים לשתות, השאלה מה קודם? כביסת בני העיר הזאת מול שתיית בני העיר האחרת. גם כאן תנאים חלוקים, תנא קמא אומר, חיי אחרים, שימו לב היטב לביטוי, חיי אחרים קודמים לכבוסתן, ורבי יוסי אומר לא, כביסתן קודמת לחיי אחרים. שוב, הביטוי הפשוט, כביסתן קודמת לחיי אחרים, פשוט דבר, שצורכי הכביסה שלנו קודמים לחיי אחרים של בני עיר אחרת. וזה כמובן דבר מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד תמוע. כן? והשאלה מה עושים בסיטואציה כזאת? רבים מן האחרונים נטו גם כאן להוביל את הדיון לשתי חזיתות או לשני כיוונים. כיוון אחד כצפוי, או לומר שגם בלי כביסה אפשר למות. זאת אומרת שהכל סכנת נפשות, כי בלי כביסה יש זיהומים וזיהומים וכו', ויכולים למות גם מזה. וכיוון שני, שלא מדובר שאלה ימותו אם לא יהיה להם מים, אלא יצטרכו לתרוח לחפש מים במקומות אחרים, אבל אחרי טרחה יוכלו למצוא. קיצור, בסופו של דבר, הניסיונות של האחרונים, תסתכלו, יש בתשובות של חלקת יעקב, של רבי יעקב פרש מציריך, וזכרונו לברכה, ומשה פיינשטיין, באגרות משה, גם הוא דן. יש הרבה מאוד עריכות בעניין הזה, בין האחרונים בעיקר, סביב הקושי להכיל את הפשטות שעולה כאן מתוך דברי רבי יוסי. הנציב בעמק שאלה, גם כן, כי השאילתות מביא את הדברים האלה ממש גם כן לכאורה כפשוטם. הנה אני אקרא לכם את השאילתות, שאילתה קוף ממזיין. ברם צריך למימה, הרי דחרו נערה, קראו זה נהר, באו לחיבורם הנהון, רצו לחפש את בגדיהם, ובני מטה אחריתה באו למשתה, ובני העיר אחרת רוצים לשתות. וליקה להלן מיה, אלא למשתה אינון, וחברם הנהון, ואין לאלה מים, אלא יש להם מים מדודים כדי לשתות הם בעצמם ולחפש את בגדיהם, ובני העיר אחרת זקוקים למים האלה לשתות. מים, כביסה שלהן קודמת לחיי אחריתה, או חיי אחריתי קודם לכביסתן. מי אמרינה במקום כביסה חיי אחרים קודמים? והביטוי חיי אחרים זה ביטוי של סכנת נפשות, ביטוי של חיים, לא ביטוי סתם של נוחיות וכיוצא בזה. עוד דילמה, כיוון דלא מחברי מנהון, אם הם לא יחפשו את בגדיהם, עתו לידי צערה, שימו לב היטב, הוא לא מדבר על מוות מאי כביסה, אלא מדבר על צער, כמובן כשלובשים בגד מלוכלך זמן רב, אז הוא מתחיל קצת לגרד, וזה גורם לצער, והלך את הכביסה שלהם קודם לחיי אחרים. זאת ההלכה, שהכביסה, הוא פוסק כמו רבי יוסי, שהכביסה קודמת לחיי אחרים. והוא מביא ראיה מאותה סוגיה, ואגב, בגמרא בנדרים, גם רבי יוסי לומד את זה מפסוקים, בסוף פרשת מסעי, ומגרשי הערים יהיו להם ולכל חייתם וכו' וכו'. והלכתה כביסה אבי החיותה וחייהן וחיי אחרים, חיי קודמת חיי אחרים, וכן הלכתה. טוב. כאן יש מקום, אם נבין את הדברים כפשוטם, ולתחושתי כך בוקע ועולה מדברי הרן באותה סוגיה. הרן בן דרים כותב, היה אחרים וכביסתן, כשהוא מסביר דעת הנקמה, בני עיר אחרת צריכים אותו לשתייתן, ובני אותה עיר לכביסתן בלבד, היה אחרים קודמים, בני עיר אחרת קודמים לשתייתם, מפני שיש בהן חיי נפש, מה שאין כן בכביסה. זאת עמדת התנקמה. התנקמה מעדיף בגלל שיש פה חיי נפש. אבל רבי יוסי שחולק, אומר, וסבירה לרבי יוסי, דכיוון במניעת כביסה, איכא צרה טובה, חיי נפש הוא. הוא לא מדבר על זה, הוא אומר, זה חיי נפש, למה? בגלל שאיכא צרה טובה. הוא מדבר על צער. כך באופן פשוט, זו פשטות שיטת הרן, שאכן כאן מדובר באופן שיש פה בהחלט מצב שבו התמודדות מול סכנה של בני עיר אחרת, אל רווחת חייהם של בני העיר הזאת. וגם כאן, על פי אותו עיקרון, אומרים לנו כאן שלפי רב יוסי, בהמתם, כביסתם של בני העיר הזאת קודמים לחייהם, לשתייתם של בני העיר אחרת. וגם כאן, לכאורה, היסוד הוא אותו יסוד. כמובן, הפער בין יחיד לבית ציבור הוא פער שבשאלה של היקף התחולה. כשמדובר בציבור, וזה יש לי ראיות יותר מוצקות ולא נאריך בהן עכשיו, בציבור, סדר החיים שלו, שלוות החיים שלו, סדר היום של ציבור, שלוות הציבור, שלום הציבור, כל הדברים האלה הם חלק אינטגרלי מסדרי חיים של חברה. ולכן הם בעצם סוג של פיקוח נפש כשמדובר בציבור. ובציבור לעולם לא נפר את שלום הציבור. גם אם אין סכנה שמישהו מאנשי הציבור ימות כתוצאה מזה, שלום הציבור דורש את שלו, ובהקשרים רבים, גם בהקשר של חילול שבת, בפני שלום הציבור וכולי, יש לזה ראיות גם ממקומות אחרים, ואני כאמור לא רוצה לפתח את העניין יותר על המידה, אבל הנקודה הזאת של סדרי החיים של חברה וסדרי החיים של ציבור, הם חלק משלומו של הציבור. זה חיי נפש של הציבור. כמובן, כל דבר כזה שאני אומר, הן מה שדיברנו בנוגע ליחיד של אותו צער ברבים, של צער של אותה מנקת, הן מה שדיבר בלשון של ציבור, כשאני אומר סדר החיים של ציבור, כן? כל הדברים האלה צריכים יישוב הדת, צריכים התמודדות, מהם הגבולות של הדבר הזה, שחז ושלום לא נהפוך לחברה שאומרת שמצוקת האנשים בכלל לא מטרידה אותנו ולא מעניין אותנו, וכל מה שמעניין אותנו זה האם מגרשי הכדורגל יאמו אדם או לא. זה ודאי שגם אם אנחנו אומרים שחברה זקוקה גם לספורט וגם לתיאטרון וגם לקולנוע וגם לגינון וגם לדברים האלה, זה עדיין לא אומר שהשאלה של הגבולות של הדבר הזה, כמה אני משקיע בזה מול השקעה בחינוך, מול השקעה בביטחון, מול השקעה בבריאות וכו', זה ברור שצריך להתיישב היטב היטב כדי לקבוע את הגבולות של הדבר הזה. אבל מה שביקשתי היום להביא בפניכם, לפחות את הדילמות האלה של המושג של חייך הקודמים, השאלה גם במישור של היחיד, גם במישור של הציבור, השאלה מה נקרא חיים, האם חיים זה רק מתח בין מוות למוות, בין סכנת נפשות וסכנת נפשות, מה שכאן ניסיתי להראות שלפעמים המושג הזה של חייך הקודמים לחיי חברך, זה יכול להיות גם במצב שבו מדובר על שיבוש סדרי החיים שלך, ויכול להיות שגם זה יכול לקדום לחיי חברך. ופה אני רק העליתי כמה דילמות בלי יומרה להכריע בהן, ובעזרת השם עוד חזון למועד. Thank you.
שלוש.